רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב לכולם, כאן נורית בן דורי שם טוב, נקודת השוויון. שלום גילי ורון, האורחת שלנו היום. גילי ורון, מנהלת המערך המשפטי בויצו ישראל. לפני שאנחנו נתחיל לדבר היום על לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים שחל ב-25 לנובמבר, אני רק אציג את התוכנית, אני אציג את הטלפונים לאנשים שרוצים להתקשר אלינו ואנחנו נצא לדרך, בסדר? אז תוכנית נקודת השוויון עוסקת בכל מה שקשור לשוויון מגדרי. היום אנחנו נעסוק בעניין של אלימות. אלימות לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורך הדין, אני מגשרת, אני יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל. אני מרצה בתחומי גישור ותודעה ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז אנחנו היום על אלימות טכנולוגית. קודם כל נציג שוב את גילי שלנו, גילי ורון. בסדר, גילי, את בסדר?
כן, היי, בוקר
טוב. תתקרבי למיקרופון שנשמע אותה.
רגע. זה פה. תודה.
אז אנחנו, ישראל היא אומה טכנולוגית, כן? אנחנו מובילים, אפשר להגיד שאנחנו מובילים טכנולוגיה בעולם, וזה נותן לנו יתרונות אדירים, אבל כשאנחנו מתפתחים והאנושות מתפתחת, גם הטכנולוגיה מגיעה לכל מיני מקומות שלא רצינו ולא התכוונו שזה יקרה. אחת הבעיות הקשות של הטכנולוגיה, שדווקא לא נדבר עליה היום, זה הפייק ניוז שדי משבשת לאנשים סביבנו את הראש. אבל אחת הבעיות החשובות שחשוב לי היום שנציין אותן, זה האלימות הטכנולוגית. זה האלימות הטכנולוגית שבעצם זה משהו חדש, משהו שלא היה. אם פעם יכולנו, אם פעם גבר היה רוצה לעקוב אחרי אשתו, הוא היה צריך לקחת חברת בילוש, הוא היה צריך משאבים, הוא היה צריך כסף כדי לעשות את זה. והיום כל אחד יכול להוריד איזושהי אפליקציה חינמית, או לשלם איזשהו תשלום מזערי לחודש, כדי לעקוב אחרי אשתו, כדי להטריד אותה, כדי לאיים על הביטחון ועל השקט הנפשי שלה בחיים, בכלל. אז היום אנחנו בעצם נדבר על הדבר הזה. ואת מנהלת המערך המשפטי בויצו ישראל. וצפרי לי, מה הקשר בין היותך עורכת דין עכשיו זה בסדר, אז ספרי לי מה הקשר בין המערך המשפטי של ויצו לבין אלימות שתכף נדבר עליה בכלל ואלימות טכנולוגית בפרט.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד בוקר טוב, עכשיו אחרי שהאוזניה שלי הפוכה אז
שומעת
ויוכל להגיב. אז בוקר טוב, נורי, תודה שהזמנת אותי.
בשמחה.
אז כן, אני אכן מנהלת את המערך המשפטי של ויצו ישראל. לויצו ישראל יש כ-30 לשכות משפטיות שפזורות ברחבי הארץ, מהצפון עד הדרום. אנחנו מעניקות ייעוץ וסיוע משפטי לנשים בתחומים של דיני משפחה ודיני עבודה.
ככה אני התחלתי בויצו. התנדבתי בלשכה המשפטית, בויצו ראשון לציון. היית
מרכזת משפטית?
לא, רק התנדבתי בלשכה המשפטית, ואז כשיושבת הראש החליטה שהיא עוזבת, אז אמרתי, אני חושבת שאני מבינה למה התחלתי להתנדב בויצו, ואז לקחתי את התפקיד של יושבת ראש, ויצו ראשון לציון.
כל הכבוד. כן. אז את מכירה?
אני מכירה, כן.
ובצד השני של התפקיד הזה, הכובע הנוסף שאותו אני נושאת בזכות גדולה, זה למעשה ברמת המקרו. ברמת המקרו אנחנו רוצות גם להסתכל על כלל הנשים, לא רק על נשים עם בעיות פרטניות שמגיעות לייעוץ בלשכות, אלא איך אנחנו יכולות לקדם סוגיות שמשותפות לציבור הנשים, ובין היתר גם סוגיות שנוגעות לאלימות. ויצו מפעילה, כמו שאת יודעת, מקלטים, כן, לנשים נפגעות אלימות ולילדיהם, ושלל תוכניות מניעה. ובין היתר, לשאלתך איך זה מתחבר, אז גם בהיבט המשפטי אנחנו מאוד מאוד מנסות לחבר את כל הנושא הזה, שלצערנו ולשמחתנו בשנים האחרונות תפס ככה באמת את העין הציבורית בעקבות מקרים שזכו לחשיפה תקשורתית. נשים אמיצות כמו שירה איסקוב שנחשפו עם הסיפור שלהן, הסיפור של מיכל סלע וסיפור של נשים נוספות.
כן, שהסיפור של שירה פחות קשור לאלימות טכנולוגית, אבל דווקא
לאו דווקא אלימות טכנולוגית.
הסיפור של מיכל סלע שגם לא היה קשור לאלימות, הוא היה קשור לאלימות טכנולוגית, כאילו חלק מה
אנחנו לא יכולות לדעת מה קרה.
לא, נאמר שהוא מחק לה מהפייסבוק חברים, זה חלק מאלימות טכנולוגית.
נכון, אז תכף נגיע לזה. כן. חשוב לי עוד רגע לעשות ככה, לצייר את המעטפת. אז אנחנו באמת בשנה האחרונה מנסות באמת לעשות את החיבור ולתת מענה להרבה מאוד דברים שעולים מהשטח. בין היתר, בעקבות באמת אותה חשיפה ציבורית למקרי קצה שמסתיימים ברצח, חשבנו בעקבות הרבה פניות שנעשו אלינו של נשים שרצו להתייעץ, לרוב עבור בנות זוג, סליחה, עבור חברות, עבור גיסות, עבור
או עבור עצמן, שלא לא יהיה להם נעים להגיד את זה.
יכול להיות. שמאוד רצו לדעת איך נכון להיפרד בצל של לימות, בצל של זוגיות אלימה. כן. ובאמת בעקבות זה אנחנו עשינו, בנינו למעשה הכשרה עבור עורכות ועורכי הדין שלנו שמתמחים בדיני משפחה, שהם למעשה הכתובת המתאימה לאותן נשים, ובנינו עבורה ממש הכשרה שתכשיר אותם להבין את המורכבויות, מעבר לכל מורכבות אחרת של כל פרידה אחרת, את המורכבויות שהאלימות הזוגית מביאה איתה במצבים כאלה. ולעניין האלימות הטכנולוגית, כמו שאמרת ואמרת נכון, זהו עוד איזשהו מופע של אלימות שאנחנו עדות לו בשנים האחרונות. וכמו שציינת, הטכנולוגיה היא דבר שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, וכמו שהיא משמשת להרבה מאוד דברים חיוביים וטובים שהיא הביאה איתה, היא הביאה איתה גם הרבה מאוד דברים לא טובים, הרבה מאוד דברים שעשויים, עלולים לשמש ככלי נשק, הלכה למעשה בידי מי שרוצה להרע.
נכון. אני חושבת על זה, כאילו, אנחנו מדברים על השפה, ואנחנו שומעים את זה בכל מקום, את השפה שהפכה להיות שפה הרבה יותר אלימה. אני, כי יושבת ראש ויצו ישראל, ואני מלמדת גישור ואת כלי הגישור. אני חברה בוועדת הגישור של לשכת עורכי הדין. והמטרה שלי זה באמת להפיץ את כלי הגישור, את השפה החוצה לכולנו, כי כולנו צריכים להשתמש בה בבית שלנו, עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו. וכשאנחנו לא יודעים להשתמש בשפה בצורה נכונה, לשאול שאלות ולא לדעת ולחרוץ ולשים סימני קריאה, אז כל השפה משתנה. היחסים בין בני אדם הופכים להיות מיחסים של כוח ליחסים של הבנה ושיתוף פעולה, שזה מה שיכול לתת לנו את הפתרון. אבל נכון לעכשיו, כיוון שהילדים שלנו יושבים במסכים רוב הזמן, אפילו הלימודים למבחן מתוך המסכים, מתוך הדרייב.
אפילו הלימודים עצמם, הבן שלי אפילו עשה כיתה א' בזום.
בדיוק, בדיוק. שנה שעברה, כל השנה הייתה בזום. עכשיו
למד לקרוא ולכתוב בזום.
מעולה. אז השפה היא אחרת, היא קצרה, היא עניינית, צריך לחתוך מילים. כמות הטקלים כתוצאה מחוסר הבנה ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, בפייסבוק, היא כל כך גדולה. וזה לכשעצמו מוביל לאלימות, וכשהטכנולוגיה ככה זמינה, אני חושבת שזה מעודד אנשים רדומים שלא היו אלימים ושלא היו הופכים להיות אלימים, אבל זה מעודד אותם להשתמש בטכנולוגיה ולבטא את עצמה בצורה אלימה.
אני לא יודעת אם זה מעודד, לא בטוחה שהייתי מאמצת את המעודד אנשים רדומים. יכול להיות שזה מקל, על כי אלימות חבויה שם. לראיה, יש מספיק נשים ואנשים שלא
נכון,
עושים בשימוש
ברור.
אלים.
אני לא יודעת, תשמעי, יש אנשים שאנחנו לא קוראים לזה אלימות, אבל יאללה, בוא נשמע את השיר הראשון. אני רוצה שנשמע את השיר הראשון, ואז נבין את המשמעות של אלימות. בואי תציגי רגע את השיר הזה.
אז זה שיר, באמת כשנתת לי ככה לבחור שירים, זה שיר שהוא דווקא האחרון שבחרתי, אבל הראשון שבחרתי לפתוח איתו. זה שיר של אלתרמן, שהוא ללא ספק נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. כן. בביצוע של יורם גאון, שגם הוא כזה. שיר שאנחנו ככה מאוד מאוד רגילות לשיר אותו בניחוח
ריקודי עם.
מאוד נוסטלגי ורומנטי. בואי נאזין לשיר ואחר כך
את רוצה שנאזין לשיר או שנקריא את המילים שלו?
אולי נאזין לו קודם.
יאללה, נאזין לו קודם ואחר כך נקריא את המילים.
ונסב את תשומת ליבן וליבם של המאזינות והמאזינים להקשיב למילים.
אוקיי. ניגון עתיק, יורם גאון.
תרדנה בליל דמעותיי שמחתי לחב עיר כצרור תבן אם תרחפנה מקור עצמותיי אחסך ואשקע בלבן אם תרחפנה מקור עצמותיי אחסך ואשקע בלבן לה לה לה
la 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 אחסך ואשכב על אבן אם תאמרי אל מחול לרדת על אחרון מיתרי הנגן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך לה 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 la 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 et khayay u moti etela veim lechem tovi oyay מן הבית אצא כפוף שכם ואם קור את עיניי השתיים ואביא לך גם יין גם לחם ואם קור את עיניי השתיים ואביא לך גם יין גם לחם לה 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 la 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 ve'avi lach gam yayin gam lechem ach im pam tihit sochet בלעדיי במסיבת מרעיי תעבור קנעתי שוטט ותשרוף את ביתך עליי תעבור קנעתי שוטט ותשרוף את ביתך עליי לה 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 la 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 la
נפלא, באמת שיר נפלא, אבל בואי תקריא את המילים של הבית האחרון.
אז כמובן שלפני כן הוא מתאר את אהבתו המאוד מאוד מאוד גדולה ואת כל ההקרבה שהוא מוכן לעשות למענה. והבית האחרון, הוא אומר, אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קינתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך.
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 תשרוף את ביתך עלייך.
איך דבר כזה עובר? איך שיר כזה מתנגן כל כך הרבה שנים, ואנחנו לא... הוא לא עורר כל צעקה. כן.
אני חושבת, קודם כל השיר הזה הוא לא לבדו. אני חושבת שהוא מצטרף לעוד כל מיני שירים נפלאים, כאלה ואחרים יותר ופחות. שכמו שאמרתי לך אתמול, הם שירים בתחפושת. קודם כל, כל הסטינג של השיר הזה הוא באמת נפלא, ואלתרמן הוא נפלא, ויורם גאון הוא נפלא, והכל באמת באיזושהי מעטפת ככה של איזושהי רומנטיקה. ואני חושבת שהתפיסה הרווחת באמת לאהבה בשנים שחלפו הייתה באמת ככה של קנאה רומנטית, של משהו שהוא נורמטיבי, שהוא חיובי, שהוא אפילו אומר שככה אם מישהו מקנה לך אז הוא מאוד מאוד אוהב אותך.
את יודעת, אפילו חשבתי על זה, חשבתי על השיר הזה בדרך לפה. יש לי ברוך השם דרך לפה, וחשבתי, אני זוכרת שאני התחתנתי עם בעלי, וההורים שלי הם נורא מחוברים, נורא בדומה לשיר הזה, מגינים אחד על השנייה, אין שם אלימות, אבל יש שם הגנה וחיבור מאוד מאוד חזק, ואני זוכרת שחשבתי, למה בעלי, אם אנחנו נוסעים במרחבים נפרדים, למה הוא לא נוסע אחריי? למה הוא נוסע ישר הביתה, ולא נוסע אחריי לראות, אולי יש לי פנצ'ר, אולי קרה לי משהו, כי זה מה שאני מכירה מהבית. ככה אני ראיתי את אבא שלי, שהוא תמיד היה נוסע אחרי אמא שלי, ודואג לה, ובודק שהיא בסדר, ומתדלק לה. והוא נוסע, וחשבתי לעצמי כאילו, זה מה שאני ראיתי בבית, אבל בעצם זה מה שאני רוצה. מאוד טוב לי שאני עצמאית, ויכולה לעשות מה שאני רוצה, והוא נוסע למקום שלו, ואני יכולה לנסוע למקום שלי. אבל זה נורמות שגדלנו עליהן, וזה נראה לנו טבעי, ואפילו אני באיזשהו שלב, קינאתי, או חשבתי, למה אין לי את זה? מגיע לי כזה דבר, כי זה מה שראינו בבית.
אני חושבת שאלת פה משהו מאוד מעניין, שהוא לדעתי באמת מאוד מתקשר גם לנושא הזה, שזה העניין של הגבול הדק ושל החמקמקות. כי מה שתיארת, איך שתיארת את זה, זה נשמע לי משהו מקסים ומאוד מאוד חיובי. אני דווקא לא רואה בזה משהו שהוא חונק.
לא, זה לא משהו חונק.
תיארת את זה כמשהו שבא
אין את זה
מרצון
את הלאורים
להגנה
שלי,
אבל
זה יכול מאוד מהר לעבור את הגבול.
זה יכול. וזה בדיוק העניין הזה, באמת של החמקמק. אבל אני כן חושבת שברגע שאנחנו ככה, כמו עם השיר הזה, ברגע שאנחנו שמות את הזרקור ל... היי, תקשיבו, תחת הלא-לא-לא, הכל כך פיוטי הזה, שימו לב, למילים, מסתתר כאן משהו אחר, ברגע שאנחנו שמות את הזרקור, אז אנחנו יכולות להיות יותר מיינדד לדברים שעוברים את הגבול הדק הזה. ובעצם המטרה של... לשמה התכנסנו ושלשמה אנחנו למעשה עוסקות בכל הנושא הזה של אלימות טכנולוגית, הוא כי חשוב לנו לשים איזשהו זרקור על, כמו שאמרתי קודם, מופע חדש של אלימות שבאמת התפתח לצידה של ההתפתחות הטכנולוגית. ולמעשה, אם אנחנו לא מיינדד לזה שיש כאן למעשה גילויים וביטויים של אלימות, אנחנו א', לא נשים לכך לב, ואז אנחנו יכולות להגיע לאיזשהו מדרון חלקלק, כי לפעמים אלימות טכנולוגית מהווה תמרורי עזרה לאלימות פיזית שתבוא לאחריה ולאותה מקרה קיצון שהזכרנו קודם. ומהצד השני של המטבע, ולא פחות חשוב, זה להפנות את תשומת ליבם של הרשויות לעניין הזה, בגלל שאם לא נשים על זה, מה שאנחנו קוראות לו, את הניימינג, את השיום, לזה שמדובר בתופעה שהיא אלימה, לא, אם מה נוכל להגיע אחר כך ולתבוע, אם מה נוכל להגיש תלונה במשטרה, אם מה נוכל לבקש הגנה או לבקש פיצוי מהפוגע.
כן. אז זה בדיוק העניין של מודעות. כאילו זה,
נכון.
על זה אני כל הזמן מדברת. כאילו, את רואה הקטע הזה שאני באוטו חשבתי על העניין הזה, בעקבות השיר הזה. זה סוג של תובנה שצמחה לי, שנפלה לי בראש, שעכשיו אני לא יכולה שלא להתייחס אליה. אבל כשאת רואה משהו כזה, או את מזהה שיר אחד כזה, אז פתאום יכולה לשמוע את זה בהרבה שירים.
נכון.
כל העניין של מודעות זה לזהות.
נכון.
לזהות את הבעיה.
תשומת לב.
לתת תשומת לב. וכשאת מזהה את הבעיה, את יודעת לשים את האצבע על הבעיה, את יכולה להתחיל למצוא לפתרונות, ולמצוא לה חלופות, ולראות איך להטמיע אותם בחיים, כדי שזה ייראה אחרת, או למנוע דברים מסוימים, על ידי כל מיני, או שינוי מודעות, או על ידי האנשה, חוק, אבל אבל קודם כל חייב להיות לזה, חייבים לזהות את זה.
נכון.
ומה שאתם מנסות לעשות, את הניימינג הזה, זה חלק מהזיהוי, ואני חושבת שזה, אני יודעת שזה השלב הראשון בבניית מודעות, וזה מאוד מאוד חשוב.
נכון, זה בדיוק זה.
ואתם הולכות לעשות כנס בעניין הזה גם ב-
נכון.
ב-16
אז, אז באמת את כל הנושא הזה, חשוב לי לספר על, על באמת איך, איך התחיל הזיהוי הזה, ש, שהוביל התהליך שאנחנו עשינו עם הניימינג. אז כמו שאמרתי קודם, ויצו מפעילה בין היתר מקלטים, לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, ובאמת לפני קצת יותר משלוש שנים, באחד המקלטים שלנו, עמד ילד אל מול מצלמה, כמו שיש כאן מצלמה באולפן, ואחת המצלמות הבטחה במקלט, והתחיל לספר למצלמה מה הוא עשה היום, מה הוא אכל היום, איפה הוא היה, ואחת מהעובדות הסוציאליות ששמה לב לזה, כמובן, התחילה ככה לבדוק את פשר העניין ולברר, ומה שהתברר למעשה שהבית האלים שממנו נמלטו הילד ומשפחתו עם האמא, למעשה היה מרושת בכאלה מצלמות שהאבא התקין במסגרת שוב הבית החכם שהטכנולוגיה ככה העניקה, ולמעשה חייב אותם לדווח בכל עת שהוא לא נמצא בבית, הוא נמצא מרחוק, מה הם עשו, איפה הם היו, על מנת להיות בשליטה מתמדת. ובאמת בעקבות האירוע המאוד מאוד מאוד מטלטל הזה, התחלנו לעסוק ולחקור את הנושא, וביום המאבק הבינלאומי לאלימות כלפי נשים, שחל לפני כשלוש שנים ב-2019, באמת פעם ראשונה ויצו ערכה כנס בנושא אלימות טכנולוגית, שבו באמת הנושא ככה פעם ראשונה דובר, ובאמת בעקבות איזשהו תהליך שהחל מאז, בשיתוף עם הקליניקות המשפטיות במחאה למינהל, בראשון לציון, למעשה התחיל איזשהו תהליך של ניסוח איזושהי הצעת חוק. למעשה, אחת המסקנות ב-2019 הייתה שיש מספר חוקים כיום שיכולים לתת איזושהי תשתית נורמטיבית, איזשהו מענה, אבל כמו ש...
חוקים שאפשר להסתמך עליהם, שמעמידים לדין ושופטים עבירה מסוג כזה של אלימות טכנולוגית.
אבל כמו שהשיר של יורם גאון שייך לתקופה אחרת, גם אותם חוקים שנוסחו לפני כ-30 ויותר שנים, עדיין לא יכלו לצפות למעשה את החיים שלנו היום, ולא באמת יכולים לתת את המענה המקיף. אפשר במהלך של פרשנות ואדפטציה כן לעשות בהם שימוש, אבל זה לא מספיק. ולכן באמת התחלנו באיזשהו...
וזה גם עוד לא, זה לא נמצא בתודעה ובמודעות
בדיוק,
של האנשים, לא של השוטרים, של...
נכון?
שמגיעה בחורה ואומרת, בעלי עוקב אחריי בטלפון, נכון. או מכריח אותי לדבר למצלמה, אז נכון. מה השוטר יגיד לה?
נכון.
אז מה את רוצה ממני?
או כמו הדוגמה שנתת על מיכל סלע,
מיכל, נכון?
על מחק את כל הגברים מרשימת החברים בפייסבוק, או עוד שלל מופעים שבאמת הטכנולוגיה המאוד מאוד זמינה ויומיומית שאנחנו עושות בשימוש בלי לחשוב בכלל, באמת יכולה לייצר המון המון...
גם היום אנחנו שומעים בחדשות על האלימות המופעלת נגד דוקטור שרון אלרועי פרייס. וזה נמצא בכל מקום. ולא רק זה, בכל מיני מחקרים שעושים, פרסום בפייסבוק של, של באתרים על ידי עיתונאים, של מידע רגיש וחסוי מבית משפט או מכל דבר אחר, זה אלימות טכנולוגית פרסה, אבל
נכון.
כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לשייך את זה לאיזשהו סעיף חוק ולהגיד זה אסור.
אז שוב,
כי זה פלואידי מדי.
יש, קודם כל חשוב לי לדייק שבניגוד לדוגמאות שנתת, האלימות הטכנולוגית שאנחנו רוצות לתת למענה היא במישור הזוגי. גם בזוגיות הצעירה יותר של בני ובנות נוער, שאז באמת מה שמאפיין אותה אולי יותר זה באמת הנושא של הוואטסאפ ושל השיתוף בסרטונים ושל חרמות אפילו, של הוצאת ילדים מוואטסאפ, שזה נניח לא על אלימות זוגית, אבל אני אומרת את זה שזה משהו שהוא מאפיין את הצעירים יותר.
בכלל הטכנולוגיה מאפיין את הצעירים יותר. יש יותר צעירים בטכנולוגיה מאשר מבוגרים בטכנולוגיה. וגם הצעירים נורא פרובוקטיביים בטכנולוגיה.
זה נכון
אנחנו מסתכלות על הילדות בנות 12 שבאינסטגרם עושות פרצופים ומוציאות לשון או כאלה דברים. מאוד, מאוד מתגרה, מאוד קיצוני, וזה לא אומר שצריך להתנהג אליהם באלימות מינית, כמובן חד משמעי, אבל אנחנו רואים את זה, וזה עוטף אותנו מכל הכיוונים, לכן חייבים להתייחס לדברים האלה, כי הם לא ייעלמו.
נכון.
הם פה to stay.
נכון. נכון, אז באמת מה שחשוב היה לי לדייק זה שהעיסוק שלנו באלימות הטכנולוגית הוא לא ככה על כל מימדי התופעה.
אבל מה את מתכוונת, איך את מבדילה את הצעירה מול הבוגרת יותר?
אז זהו, אז באמת, כמו שאמרת ואמרת, נכון, זה נכון שצעירות וצעירים עושים שימוש מוגבר. בעיקר ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, בטיק טוק, אבל דווקא מה שמעניין הוא שאלימות טכנולוגית, שתכף גם נמנה את...
כן, אני רוצה קצת דוגמאות.
כן, אז זה לא משהו שהוא נחלתם של צעירים. זאת אומרת, האפיון או החלוקה בין זוגיות צעירה לזוגיות בוגרת, יש לו משמעות גם באיזה סוג טכנולוגיה בא לידי שימוש.
כן.
אז אם אנחנו רוצות קצת באמת לסבר את האוזן, אז כמו שאמרתי, בזוגיות צעירה, מה שיותר יאפיין, זה באמת הנושא הזה של הוואטסאפ, של סרטונים, של הסרת עוקב, של דברים שבאמת יותר מעסיקים אותם. כשאנחנו הולכות קדימה בשנים, כשאנחנו מדברות על זוגיות בוגרת, על משפחה, למעשה הביטויים של האלימות משתכללים. ואז אנחנו יכולות לדבר גם על למעשה כל מה שאמרת קודם, בעצם התקנה של תוכנות מעקב, של אפליקציות שנגישות מאוד, שקל לעשות אותה. למשל לחדור לחשבון בנק, במידה ובני הזוג מנהלים חשבונות נפרדים, להיכנס לחשבון הבנק, להשתלט על סיסמאות, לראות בדיוק מה נעשה. אני יכולה לספר על דוגמה גם ככה מהשטח, אחת הנשים גם במקלטים שלנו, דוגמה ממש מהזמן האחרון, שהיא עצמה עורכת דין ובעלה רואה חשבון, ככה אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי גבוה, משכילים, ולמעשה היה יושב על הלוח פגישות שלה, על כל מערכת ניהול הלקוחות שלה, הייתה לה פרקטיקה עצמאית, ולמעשה עוקב אחר כל צעד ושעל של חייה. ברמה כזו שהיא סיפרה לנו שנניח פעם היא אמרה לו שאין לה זמן לצאת ולערוך קניות, והוא אמר לה, ביום שני בין 2-3 ראיתי שהתבטלה לך פגישה, יכולת אז לעשות קניות. אז כמובן שככל שוב שאנחנו מדברות על להיות מיינדד, על לפתח את המודעות שלנו, ככל שאנחנו יותר מיינדד, אנחנו מבינות, היי, זה לא דבר תקין.
זה לא
דבר תקין שיקרה. זה לא האבא שלך שמלווה את אמא שלך מתוך דאגה שלא יהיה לה פנצ'ר. זה מישהו שממש חודר לחייך ומפר את האוטונומיה שלך, נכון. ואת כבוד האדם שלך, ואת
אותך,
החירות שלך.
מבטל אותך לגמרי.
ויש באמת, באמת אין ספור, אנחנו יכולות לחשוב על כל, אם זה מצלמות, ואם זה מכשירי ציטוט, אם זה צילום, אם זה הפצה של חומר שהוא אינטימי, שיש לו נגיעה מינית. זה יכול להיות באמת כל דבר ששוב בהגדרה שלו נועד על מנת להלך אימים, על מנת להפחיד, על מנת להטריד, על מנת להציק, על מנת למנוע ממך לעשות משהו, או הפוך, לגרום לך לעשות משהו, לשלוט בך.
לשלוט בך לגמרי. וזה רק במערכת זוגית, כשאנחנו לא מדברות עוד על כל המערכת הזאת של אלופי המקלדת שכותבים ואף אחד לא יודע מי הם, והם
נכון.
מפרסמים דברים ומפחידים ומאיימים ו- ולא נותנים לנשים לחיות, גם לגברים, זה לא רק נחלת נשים, גם ילדים מאוימים ובנים ו- 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 וגברים, וזה זה משהו שדורש טיפול ודורש נכון. תשומת לב.
נכון, נכון.
לגמרי.
אז בהקשר הזה חשוב לציין אולי גם את מוקד 105, שהוא מוקד שהוקם בשנת 2018, מוקד משולב שמשותף באמת להרבה משרדי ממשלה, למשרד לביטחון פנים, למשטרת ישראל, למשרד החינוך, הרווחה, הבריאות, ובאמת אמור לתת מענה להרבה דברים, להרבה דוגמאות שככה דיברנו עליהן, בהקשר של קטינים, של ילדים ושל בני נוער.
הבנתי.
ולאו דווקא בהקשר הזוגי.
רק
קטינים ובני נוער.
רק קטינים ובני נוער?
כן, וכל מה שקשור שור ברשת, במרחב המקוון, בכל מה שציינת עכשיו. אז זה חשוב לציין.
אז אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר נוסף שבחרת, של מעיין רבני נאמן. השמי קול, את רוצה להגיד עליו כמה מילים, או שנשמע אותו קודם?
בואו נשמע אותו.
נשמע אותו.
כן.
מעיין רבני כהן.
נאמן.
נאמן, סליחה. טוב, אז
רגע, אני מתנצל, זה פדיחה שלי. אנחנו נצא לשיר אחר.
כן, תשים את ולס להגנת הצומר.
רק שנייה.
את השיר של אגם?
או של אגם בוחבוט, שנקרא אגם בוחבוט ושחר סיאול, באתי להציל אותך.
כן. הנה, זה הראשון. שיר חדש וחשוב מאוד.
כל הכבוד לאגם.
כל הכבוד לאגם, באמת.
זה יפה לראות בחורות בנות 18 שהן שמות לב לזה.
מאוד.
באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי אינסטגרם פיקטיבי. לא כמו פעם, השתנתי, בא לי קשר אינטנסיבי. באתי להציל אותך, ילדה. נות יוצאת אליי, מומי, בואי אליי. כשאת הולכת העולם, נהיה כבד מדי. אולי תבואי אליי היום. וזה שורף לי את הלב בלילות. איך אספנו ארגזים של זיכרונות, חלומות. תמיד את מופיעה לי בסריחות, בשקיעות, מטיילת בדמיון שלי. ואז פתאום ברחת. מחפשת לשבוי להסתגר איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי. מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבוי. היא מחפשת השינוי, לא הגבר המצוי. צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב חצוי. כואב, צריכה להתאהב כבר. נו, את יוצאת אליי, אני בואי אליי. כשאת הולכת העולם, אני אכבד מדי. אולי תבואי אליי היום. וזה שורף לי את הלב בלילות. איך אספנו ארגזים של זיכרונות, חלומות. תמיד את מופיעה לי בסריחות, בשקיעות, מטיילת בדמיון שלי. ואז פתאום בורחת.
מסתיר דבר אני מודה, זה לא בריא אבל אני חולה. עלי הגן עלייך מכל היקום, באהבה שלנו זה הכל או כלום.
הפכתי לנאיבית בגלל זה, עד שבזוגות בחוץ התחלתי לקנה. לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
Yeah. נו את יוצאת אליי, מה אני בואי אליי. שאת הולכת עולם, נהיה כבד מדי. אולי תבואי אליי היום.
וזה שורף לי את הלב בלילות. איך
חשפנו ארגזים של זיכרונות, חלומות. תמיד את מופיעה לי בסריחות, בשקיעות, מטיילת בדמיון שלי. ואז פתאום בורחת.
נו. מה את אומרת על השיר של אגם?
אז אני אומרת שזה בדיוק, זו בדיוק דוגמה לזוגיות הצעירה שדיברנו עליה. אני חושבת שזה שיר מאוד 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 חשוב, קודם כל כי באמת זמרת שנחשבת משפיעה על, על דור צעיר.
נכון.
והיא באמת ככה שמה איזשהו... איזושהי תופעה שהיא, שזה לא משהו נפוץ לשיר עליה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל, באמת בשירים של היום, אנחנו בעיקר, הם לא על שום דבר, למעשה, ובטח ולא עוסקים בתכנים, ובטח שלא עוסקים בתכנים קשים. ופה היא ממש, ממש מדברת על איך, מאוד בדומה, אגב, לשיר הראשון ששמענו של, של יורם גאון, כמובן במילים אחרות, אבל, אבל תופעה די דומה של אהבה מאוד מאוד חזקה, הגבר שמאוד רוצה אותה לעצמו, רוצה לשמור אותה בתוך, היא אומרת, בתוך כלוב של זהב, ולאט לאט היא שמה לב לזה, ולא רוצה להיות בתוך, בתוך הכלוב הזה.
אני רוצה לחיות בכלוב של זהב.
אז זה בדיוק העניין, אני לא חושבת שאף אחת רוצה, אבל לפעמים אנחנו לא יודעות שאנחנו שם, וכשאנחנו יודעות שאנחנו שם, אז אולי כבר מאוחר מדי.
וכמו הצפרדע שמרתיחים אותה במים, ולאט לאט היא מתבשלת, והיא לא מבינה שתכף היא הופכת להיות מעדן צרפתי, והיא לא קופצת, וכשהיא כבר מבינה שזה, שהיא נצלט, אז כבר היא לא יכולה לקפוץ.
כן.
וזה בדיוק הבעיה.
נכון. אז כששמעתי את השיר הזה ככה במקרה, מאוד מאוד, מאוד ריגש אותי, ושימח אותי לראות שככה באמת כל הדברים האלה שאנחנו מדברות עליהם, וככה באמת באומנות הפופולרית, ככה באמת יש איזושהי התעסקות והתייחסות. כן.
חשוב. אז מה אנחנו יכולות לעשות? מה אנחנו יכולות לעשות? איך אנחנו יכולות לעלות את... גם למנוע? חשבתי, האם בכלל נשים היום מתלוננות על אלימות טכנולוגית? בקושי מתלוננות על אלימות מינית, כי פוחדות מהאלימות של השוטרים בצד השני, איך הם יגיבו לתלונה. אז האם בכלל נשים באות להתלונן? האם יש תלונות? גם מגברים על אלימות טכנולוגית. מה נעשה בתחום הזה בכלל?
כן. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו, אחד הדברים שחשוב לנו לומר בתוך, מתוך העיסוק באלימות טכנולוגית, שבמקרים רבים, זה מהווה איזשהו תמרור עזרה. אנחנו כל הזמן באופן דואלי מדברות גם על זה שזו ללא ספק אלימות בפני עצמה, כל הדוגמאות שמנינו קודם, של מעקב, של ניטור מקום המצאות שלך, של חדירה לתכנים שהם פרטיים שלך, זו אלימות בפני עצמה.
זו אלימות קשה בפני
אלימות
עצמה.
אלימות קשה מאוד
אני,
בפני
אני
עצמה.
אני אומרת שגם רק אלימות מילולית זה אלימות. כאילו רק לדבר
נכון,
אלייך
זה,
לא
זה...
יפה, או להרים אלייך גבה, או
נכון,
להקטין אותך,
נכון,
זה אלימות
נכון,
בעיניי.
נכון מאוד. אז באמת, מצד אחד, ככה ממש לבסס את הגילויים האלה של, של אלימות, ולשייך אותם ולשיים אותם כאלימים. אבל מצד שני, חשוב לנו כן לומר שבהרבה מאוד מהמקרים זה גם עשוי או עלול להוות תמרור עזרה לאלימות נוספת שתגיע אחר כך, לאלימות פיזית, לאלימות שהיא באמת ברמה של מסכנת חיים.
מה, יש איזושהי קורלציה? יש איזשהו מחקר בעניין הזה? כי אם אני חושבת על זה, אז לא... לא נראה לי שכל אלימות טכנולוגית יכולה להפוך לאלימות פיזית. אני לא נראה לי ש... אני, לי, באופן אישי, כאילו, אני לא מחקר מהמן.
כן.
אבל כן, זה יכול, בן אדם שהוא אלים בטבעו ומשתמש בטכנולוגיות, אז אחר כך הוא יכול
לא...
גם להרים יד, אבל...
קודם כל...
אני לא יודעת אם אנחנו צריכים לשאוף בכלל, או ללכת למקום הזה של אלימות פיזית. האלימות הטכנולוגית היא קשה,
כן.
לפחות כמו אלימות פיזית, אפילו לפעמים יותר,
נכון.
כי היא נעשית מול העולם כולו, לפעמים,
לפעמים.
ואנחנו כן. לא יודעים בכלל מי עושה את זה, וזה יכול למחוק, אני זוכרת בכנס הזה את ההרצאה של דרור גלוברמן, שהוא נתן לנו כל מיני דוגמאות של מקרים שנשים פשוט נמחקו, נפשית נמחקו מהתעללות ברשת.
כן, אז שוב, את קצת, את נוגעת בהרבה דברים, וככה חשוב לי שוב למקד, יש באמת הרבה מאוד מיזוגניה ברשת, והרבה מאוד אלימות שמופנית כלפי נשים באשר אותה נשים, אבל שוב, אנחנו עוסקות באלימות בהקשר הזוגי, ואז הפוגע הוא לרוב כן ידוע.
ידוע.
ברוב רובם של המקרים. אז לשאלתך, מה אנחנו עושות?
מה אפשר לעשות?
אז קודם כל, הנה מה שאנחנו עושות, גם היום, אנחנו מדברות את זה. אנחנו מנסות להגיע לכמה שיותר קהלים אנשים ונשים ובני נוער ובנות נוער שישמעו את המונחים האלה ואולי יחברו את זה לדברים שקורים להם שהם לא ידעו לשים את הניימינג, את השיום עליהם. הכנס שהזכרת קודם, שזה באמת יהיה הזמן ככה יותר לפרט לגביו. אנחנו לרגל שלל אירועי חודש נובמבר, במסגרת ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, ב-16 בנובמבר אנחנו נקיים כנס בנושא אלימות טכנולוגית, בשיתוף הקליניקות המשפטיות במכלל המינהל, ומינהל נשים בעיריית ראשון לציון. נכון מאוד, שהן שותפות וקולגות יקרות שלנו, ובשיתוף הסטודנטיות שלמעשה היוו את הצוות בשנת הלימודים האקדמית החולפת, עבדו על כל הנושא הזה ויחד ניסחו את הצעת החוק. בכנס אנחנו גם באמת נדבר על התופעה ככלל, על האלימות ברשת, על השימושים, קצת מהדברים שנגענו בהם כאן היום. תהיה עדות של אישה, שחוותה אלימות והפכה להיות פעילה מאוד אקטיביסטית, הלכה ללמוד משפטים. אישה באמת מדהימה.
זה רק אומר שלפעמים חוויות קשות מובילות אנשים לדרכים חדשות וטובות.
כן, אבל עדיין היינו מעדיפות שלא הן אלה שיובילו.
לא, שלא יהיו, אבל תמיד יהיו חוויות קשות.
נכון,
זה המציאות, זה החיים שלנו, הם מלאים באתגרים, אבל החוכמה זה באמת להבין ולשנות מודעות.
נכון.
להחליט אם אנחנו רוצים להיות במקום הזה או לא רוצים להיות במקום הזה.
נכון.
מי שבוחר להיות, סבבה, טוב לו במצב שהוא נמצא. מי שרוצה לשנות, שישנה.
נכון. אז אנחנו מאוד רוצות לשנות. אנחנו רוצות לשנות שיח, אנחנו רוצות לשנות מצב משפטי. אנחנו רוצות לשנות את דרכי הטיפול של הרשויות בתופעות כאלה ואחרות. ובאמת אני חושבת לצד ההסברה והגברת המודעות ועריכת הכנס, וכמו שאמרתי קודם, יש לנו גם בויצו את הזרוע שחיית על תוכניות, ולמעשה מביאות את כל הנושא הזה בפני בני ובנות נוער, שזה חינוך של הדור הצעיר.
אז אני רוצה לדבר עכשיו קצת על שינוי מודעות ועל חינוך, אוקיי?
אני יודעת שזה תחום שקרוב לליבי.
זה תחום שקרוב לליבי, כן, אני מסתכלת, יש כל מיני דברים שעולים, הנה, למשל, חברת לגו זיהתה מסקר מאוד גדול שהיא עשתה, שלמרות שבנות אוהבות לשחק במשחקים של בנים, ככל שעובר הזמן החברה מסלילה אותם למקצועות של בנות, של נשים, והיא החליטה להסיר את התיוג של לבנים או לבנות מהצעצועים שלה ומהאתר, שזה מאוד יפה. ומושל קליפורניה קבע שמ-2023 או 2024 יהיו סקשנים בבתי קניות שהם יהיו עמגדריים לילדים, שיהיו שם צעצועים ובגדים בצבעים, וכל אחד ייקח מה שהוא רוצה, ולא יהיה צבעים לבנים וצבעים לבנות, או צעצועים לבנים וצעצועים לבנות. וזה הכיוון שאנחנו הולכים. אני הסתכלתי, ראיתי.
כן, את חושבת שזה הכיוון שאנחנו
אני חושבת שזה הכיוון. תראי, מה היה, איך קוראים לו? אני כתבתי את השם, כי אני שוכחת, כן? אני שוכחת שמות, אבל פרנקלין רוזוולט. ב-1000, 1800 ומשהו, 80, משהו כזה. יש תמונה שלו, יושב עם סמלה לבנה קטנה ושיער ארוך, עד גיל 6 בתקופה ההיא, בכלל בנים לבשו סמלות, קצרות כאלה, חמודות, יפות, עם שיער ארוך. ב-1918 היה איזה מאמר שהמליץ לבנים ללבוש ורוד, כי ורוד זה צבע חזק וצועק, וכחול זה צבע עדין. ובבתי המלוכה מלכות לבשו כחול, כי זה צבע מלאכותי. מי החליט שאנחנו, שבנות לובשות ורוד ובנים לובשים כחול? כאילו, מאיפה זה בא?
היה מישהו שבאיזשהו שלב החליט.
אבל זה בדיוק העניין. ככה נוצרת התודעה. ככה נוצרת התודעה, וזה לא משהו ש... זה משהו... ב-2080, ב-1980, עוד לבשנו, בזמר במסכה, בשבוע שעבר, עידו רוזנבלום לבש חליפה ורוד פוקסיה צועקת, שהייתה מהממת עליו דרך אגב, אבל הוא לא היה מעיז לצאת ככה מהבית ביום רגיל. אבל בשנות ה-80 זה היה...
אז,
ככה
אז,
הלכו.
אז את אומרת שכאילו, את אומרת הפוך. אני שאלתי אם את חושבת שאנחנו הולכות לכיוון הזה מבחינת אופטימיות, אבל את מתארת בעצם שאנחנו ברגרסיה.
אנחנו רגרסנו, אבל עכשיו אנחנו מתקדמות.
אבל את אומרת שאנחנו מתקדמות.
עכשיו,
אני מקווה.
תראי, אני חושבת שהיום אנחנו מבינות איך נוצרת התודעה, איך נוצרת המודעות. יש מחקרים שאומרים שעד גיל 3, ואני יודעת שאת לא אוהבת את זה, אבל עד גיל 3 נבנית התודעה של הילד. וכשאתה תינוק ומשמיעים לך קלטות, של שירים, שהבנות יש להם תפקיד, ולבושות בוורוד, ושהאימא עושה ככה, והאבא עושה ככה. זה מה שאתה מפנים כתינוק, או את מפנימה כתינוקת, ואת רואה קלטות וידאו, ואת רואה בבית את אימא ואת אבא, מה אימא עושה, מה אבא עושה. ואת מבינה שככה זה צריך להיות, ואם את רוצה להיות אימא, את צריכה להיות כמו אימא, ולאמץ לך את הדעות שלה. וזה מה שהם רואות, וזה מה שהם רואים התינוקים הקטנים, ואני חושבת שכמו שאמרתי לך, שאנחנו מוכרחים לסתום את החור בסירה, כי כשאנחנו מצמיחים לאנושות תינוקות בני 3, ילדים בני 3, ילדים וילדות בני 3, שכבר התודעה שלהם מקובעת באיזושהי תפיסה נורמטיבית שהם רואים בכל סרטי ה... איך אמר וורן באפט? האחיות שלי לא פחות טובות ממני, אבל הם קיבלו את המסר במיליון דרכים שונות, ואני מדגישה פה את המיליון דרכים שונות, כי כשאנחנו ילדים, אנחנו מקבלים את המסר במיליון דרכים שונות. מכולם, מהדודים, מהדודות, מהטלוויזיה, מההורים, מכולם.
כן.
והם קיבלו את המסר שהעתיד שלהם מוגבל, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. ואם היו נותנים לנו, כאילו זה מה שאני אומרת, אם הם, זה מה שבעצם הוא אומר, אם המסרים היו זהים, אז גם בנים וגם בנות היו יכולים לעשות הכל.
נכון, אני
בדיוק
מסכימה.
בדיוק באותה מידה. ואם היו גם. אומרים לבנות, כמו שקבע מושל קליפורניה, כנסו לחנות, תבחרו מה שאתם רוצות.
נכון.
יש לי שתי חברות שילדו בנים, ילדו בנות, שהפכו לבנים, והם לא מצאו את עצמם כבנות הרבה שנים, וכשהם נכנסו לאגף של הבנים, פתאום הם מצאו את עצמם, פתאום היה להם כיף, פתאום מצאו... למה צריך להסליל מגיל אפס? אז אני אומרת, אני מסתכלת עלייך, אמא צעירה, לבנים ולבנות.
כמה... לבן ובת.
לבן ובת.
כן, וגם כבר לא כל כך צעירה, אבל...
צעירה, צעירה.
כן, אני סיפרתי לך שאני באמת נוהגת גם לערבב לשון זכר ונקבה, כשאנחנו שלושתנו יחד. אני הרבה פעמים אומרת גם וגם. ונניח כשאני מקריאה לבת שלי סיפור, כשהסיפורים ברובם כתובים בלשון זכר, אני תמיד אקריא לה את זה בלשון נקבה. וגם עניין של צבעים וכזה. אבל כן, זה משהו שהוא לאט לאט, אני מקווה, אני אמרתי לך גם אתמול, אני לצערי קצת פחות אופטימית ממך.
אני אופטימית.
ולכן אני חושבת אבל שיש לנו עוד כלים נוספים, שאנחנו אופטימית. צריכות לגייס.
אני חושבת שאם אנחנו נחנך את המחנכות, אם אנחנו נחנך את המטפלות ונעלה להם את המודעות וזה אפשרי, ואנחנו ראינו שזה אפשרי, אז אנחנו יכולים לגדל דור אחר. כן, זה ייקח זמן, כי עדיין התינוקים, הילדים גדלים עם ההורים שלהם, ואנחנו מקולקלים. אנחנו באמת מקולקלים, כי אנחנו גדלנו לאיזה אג'נדה מסוימת, וככה נבנתה התודעה שלנו.
כן.
מגיל אפס ועד עד היום, עד מאוחר. ואנחנו משנות את זה. את חיה במקום אחר, אני באיזשהו שלב עשיתי את הסוויץ', אבל שינינו, אבל משנים.
נכון.
אז אם אנחנו נחנך את הילדים, אז, ואנחנו נעשה עבודה גם על המבוגרים, אז לאט לאט אנחנו נכון. נוכל להתגלגל ולסגור את הפער.
כן, אבל שוב, לצד כלים נוספים.
חייבים הכל.
אין ספק שהמפתח הוא בחינוך, אבל זה משהו שהוא
הכל
באמת...
הכל חייב לעבוד ביחד.
נכון.
אנחנו חייבות לשלב כוחות. נכון. תמיד אנחנו חייבות לשלב כוחות. חייבות וחייבים, כי שום דבר לא יכול
חייבות
לעשות.
חייבות וחייבים, אין ספק.
בלי גברים.
נכון. נכון, אני מסכימה מאוד. אולי בזמן שנותר לנו כן נשמע את השיר של מעיין.
אנחנו בחלה בהחלט נשמע את השיר של מעיין. אתה בסדר עם השיר של מעיין? בסדר? כמה זמן יש לנו? דקה, אז אנחנו ניפרד, ואני אודה לך, גילי, עורך הדין גילי ורון.
תודה לך שהזמנת אותי. מנהלת
המערך המשפטי של ויצו ישראל. תודה לך על שפתחת לנו את הראש לגבי אלימות טכנולוגית. תודה על העשייה.
אתם מוזמנות ומוזמנים לכנס ב-16 בנובמבר.
מעולה על העשייה, ואני מאוד מאוד מקווה, אני אשמח לסייע בכל מה שאפשר כדי להעביר חוקים, כדי לשנות את המצב המשפטי, כי הכל ביחד ייצור את שינוי המודעות.
נכון.
אז אני ממש מודה לך.
תודה לך.
ואני מודה לכם שהייתם איתנו, ולגילי, גיל, גילי, אני מתבלבלת, גילי ורון, גיל בן פורט.
מקובל עליי, אין לי בעיה.
הטכנאי שלנו היום ואחרינו, דוקטור חיננית לואיפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ואנחנו נסיים עם התוכנית, עם השיר של באתי לה... לא של באתי לה...
מעיין רבני נאמן, שמי קול. שיר שהיא כתבה בעקבות מפגש שלה עם ניסיון רצח של שכנה.
מעיין רבני. עוד פעם שכחתי.
נאמן.
מעיין רבני נאמן.
להסתתר שוב מדבר שומם רוצה לזרוח במקום אחר לפני שעלם
stay.